רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן. אני רוצה להזמין אתכם להאזין למכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים. בכל פרק אנחנו הולכים לפגוש בעל עסק שיצליח להפוך כישלון להצלחה.
קיבלתי כל הזמן פידבקים מהמון המון אמנים שיצרו איתי קשר ונתנו פידבק, אבל אף אחד לא בא ותכלס הקליט שיר שלי. פשוט חיכיתי לרגע הנכון, ומאז פשוט נהיה כדור שלג.
אבא שלי, הוא לא יודע להביע רגשות, ולא יודע לפרגן. מאוד נפגעתי ממנו באיזה בוקר שהוא זרק לי משהו שהוא אמר, וזה פשוט עוד היה הקש ששבר את גב הגמל, וקמתי ועזבתי.
פותחים תחרות חדשה, ואני זוכרת שישבתי אז אצל אבא שלי בחדר, קיבלתי את האימייל של מי שזכה, ואני מסתכלת ואני אומרת לו, אבא, אנחנו בפנים.
מכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים, חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאתר דיסקונט.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
שלום, ברוכים הבאים לעושים טיול. אנחנו נמצאים בפרק קצת שונה. אתם רגילים לשמוע קול אחר מן הסתם. אז היום אנחנו לקראת החגים, לקראת התקופה הזו של חגי תשרי והזמן שבו הילדים כבר משתגעים והרעיונות נגמרים. תוסיפו את האחברת למשוואה ומצאתם את הילדים משחקים ימים שלמים בפורטנייט, כמו אצלי בבית. אז כדי לנסות קצת להוציא אתכם מהבית ולעזור לכם למצוא מה לעשות, היום אני המראיין ועיניו שלנו, המומחית שלנו בצד של המרואיינת, זה בדרך כלל בכיוון ההפוך, אבל היום היא תספר לנו על הטיולים שאנחנו יכולים לעשות בארץ ישראל עם הילדים. עיניו, מה לך, ובואו אנחנו נזכיר, המאזינים היותר ותיקים בטוח יודעים, אבל אלה היותר צעירים, מה לך ולטיולי משפחות?
אז זהו, אז אני אתחיל באמת ככה להציג את עצמי, למרות שזה ככה מצחיק, כי אני באמת כבר הרבה פרקים, אבל למי שלא יודע, לפני 3 שנים הקמתי אפליקציה, אפליקציה לטיולים שנקראת Easy Going Family. ואת האמת, ההקמה של האפליקציה באה מתוך צורך. הייתי עם הצעירה לשני ילדים, אחד מהם, איך נגדיר את זה, תוסס במיוחד? מה שנראה שהמחשבה להיות איתו ביום שבת בבית, היא לא אפשרית פשוט. אז מתי יש משעות משוטטת, מחפשת, זה כן נגיש לעגלה, זה לא, זה ארוך, 3 קילומטר, אפשר לעשות עם ילד בן 3? אי אפשר, זה מתאים, זה לא מתאים. וברגע של יזמות, אולי פעם אני צריכה באמת להתראיין אצל קובי,
עושים
שיווק אצל קובי בעניין הזה, אבל ברגע של יזמות החלטתי מה שנקרא להרים את הכפפה ולהקים אפליקציה, אפליקציה למשפחות. וכמה שזה הזוי, כי אנחנו מדינה מאוד משפחתית, זאת אומרת הכל בעצם מתנהל סביב המשפחה, לא הייתה אפליקציה שבעצם הוא אתר שמרכז את כל הדברים שאפשר לעשות עם משפחות, וזו אפליקציה.
Easy Going Family.
Easy Going Family. אין דרגת קושי, כי כל המסלולים הם מעגלים וקלים. יש שם כל מיני פיצ'רים שנורא חשובים להורים, כמו נגיש לעגלות, כמו מים, כמו זה שיש לך ניווט לווייז עד המקום. אתה יודע, דברים ככה שהם מאוד מאוד חשובים, פרקטיים בדיוק. ועוד איזושהי החלטה שלקחתי, שהקמתי את האפליקציה, זה שאני הולכת לבדוק בעצמי את כל המקומות. כן, היה לזה איזושהי משמעות משפחתית קשה. הילדים שלי כבר לא יודעים מימינה ומשמאלם, איזה מעיין ואיזה נחל ומה קורה. אבל בפועל ביקרנו בלמעלה מ-400 מקומות בישראל, והיד עוד נטויה. אתה יודע, אנשים אומרים לי, עינב, יש עוד מקומות? יש עוד המון המון מקומות שאני צריכה להוסיף וללכת ולטייל.
והיום נדבר על חלק מהמקומות היותר מגניבים האלה.
בדיוק. היום אני רוצה לשתף אתכם במקומות שאפשר לטייל בהם בכל השנה, שהוא מדובר כמובן על מדיית פודקאסט, יכול להיות שאתם שומעים את זה עכשיו חורף, אבל מקומות שלאו דווקא יש להם יחסי ציבור, ולא כולם מכירים, כי יש מקומות מקסימים פשוט שפחות נגישים ופחות מכירים, וחבל.
אז אנחנו נתחיל מצפון לדרום.
נכון.
איפה המקום הראשון?
אז אנחנו נתחיל בגליל. רן, בשביל הסלעים בכיסרה, כבר היית?
בטח.
ברור.
איפה זה כיסרה?
אז כיסרה זה יישוב דרוזי מקסים שנמצא ליד כפר ורדים. ודווקא סביב השביל הזה יש סיפור מעניין, כי השביל נמצא מה שנקרא בקצה היישוב. היה סוג של מה שנקרא מזבלה פיראטית שכזו. היישוב עצמו נמצא על הר, הר סנה, עם, עם יער מסביב, באמת מקום מאוד יפה, תצפיות שם
הגליל,
מדהים. אבל אתה יודע, ככה מזבלה פיראטית, צד חומרי בנייה וכו'. ועשו שם יוזמה, וניקו את האזור, ויש שם היום פארק סלעים מדליק, ממש נחמד, ומה שיפה, שיש שם שלושה מסלולים לכל מיני, מה שנקרא, רמות קושי. אז יש את המסלול הכי כליל, שאפילו חלקו נגיש לעגלות, שאתה פשוט, אנחנו קוראים לזה שביל הממוטות.
איפה תמציא ממוטות, ממוטות בגליל?
פחות ממוטות, אלא יותר פסלים שנראים כמו ממוטות. וזה נורא נחמד, הולכים, זה מתאים גם לקטנטנים, הולכים, יש שם כל מיני כוחים כאלה שרק ילדים יכולים לעבור, כל מיני מערות, פתאום הבן שלי צץ מלמעלה, כל מיני ככה מבוכים חמודים כאלה, הכל מוצא לחלוטין, זאת אומרת, אפשר ללכת שם גם בקיץ, שם אפילו איזושהי נביאה קטנה כזאת, לא להשתכשכות, אבל כזה מין מעיין קטן, מאוד מאוד חמוד, יש שם כמה שולחנות בסוף, זה מה שנקרא...
כמה כזה זמן הליכה פחות
יותר. אתה יודע, אתה עוצר עם הילדים וזה, וזה הייתי אומרת חצי שעה, שעה, כולל עצירת במבה ביסלי או חטיפים או מה שזה לא יהיה, או פיקניק יותר רציני אם אתה רוצה. ויש עוד שביל חמוד שנקרא שביל היערון, על שם מקרסם קטן ונחמד.
יערון
הוא קטן כזה חמוד, יש שם תמונה שלו כזה, אולי יצא לכם מזל ותראו אותו, לא נראה לי, אבל... והוא ניזון מהפירות של האלון המצוי, שבעצם זה...
הבלוטים, מה שנקרא, נכון?
הבלוטים האלה, כן, כן. וזה בעצם גם העץ שנמצא שם במסלול. שוב, זה מסלול שיש בו כל מיני סלעים לאורך הדרך, מעניינים, גדולים כאלה, לא מסלול קשה או משהו כזה, רובו מוצל, אבל אתה יודע, לילדים יותר גדולים, או שיש לכם יותר חשק, ככה לטיול שהוא קצת יותר ארוך, גם לא שביל קשה, הכל משולט, מאוד מאוד ידידותי למשתמש. וכמובן הזכרנו את הנוף המרהיב, יש שם כמה עמדות תצפית ואפשר לעשות ככה מה שנקרא את הסלפי המשפחתי, ועוד שני יתרונות מאוד מאוד ברורים. אחד זה שבאמת אפשר לטייל גם בקיץ, כי זה גם על הר סנה, גם יותר נעים וגם הכל
זה
מוצל.
זה מוצל, נשמע, כן.
וגם הזכרנו את זה שמדובר על כפר דרוזי, מישהו אמר פה כנאפה, משהו פתאום עם זאטה.
כן, אז כל האנרגיה, כל הקיורות שנוציא בזה,
מאפיות,
הכל יחזור.
כן, יש מה שנקרא מי שככה קצת רעב, אז מומלץ, מומלץ בהחלט.
אז אמרנו, כיסרה, פארק הסלעים או שביל הסלעים? איך אנחנו נחפש את זה בווייז?
למה בווייז? באיזי גוינג פמילי, בדיוק. פארק הסלעים, בדיוק. אז מהגליל אנחנו נרד קצת לצפון הקרוב, כמו שאנחנו קוראים לזה, אזור עמק בית שאן והגלבוע, וכאן היה לי באמת איזושהי דילמה, כי יש המון מקומות להמליץ עליהם, אני אמליץ על שניים, והראשון הוא השביל הרטוב בפארק המעיינות.
פארק המעיינות אני מכיר. יצא לי כבר להיות שם.
יאללה, רן.
עם קלאב קאר עם הילדים. כי קלאב קאר זה קל, אז כאילו.
כן, ברור, קלאב קאר זה זה. אז בוא ככה רק נגיד, בדיוק. בוא ככה רק נגיד איך, מה שנקרא, איך זה הולך שם במתחם הזה. הכניסה לפארק המעיינות היא חינמית לחלוטין, כל עוד שאתה מגיע ברגל, או אופניים שהבאת, שנקרא, הבאת מהבית. אבל יש אופציה, כמו שאפשר, זה להזכיר סוג של קלאב קאר. קודם כל, זה חוויה נורא כיפית לילדים, שנוסעים על האוטו המצחיק הזה של הגולף. או אפשר גם להזכיר אופניים, שזה גם נורא נחמד, עם כיסא כזה לילדים מאחורה. אנחנו באופן אישי הזכרנו אופניים, רן. לא, אבל זה גם נורא נורא תלוי במזג האוויר, באמת, באוגוסט ובקיץ, חם בצורה קיצונית, ולכן מומלץ ועדיף לקחת את הקלאפקרים בימים המאוד מאוד חמים, ואתה יודע, תמיד יש שם עצירות מרעננות, זה היופי, זאת אומרת, גם אם חם לך, אבל אתה מגיע, אתה מתרענן, אז זה כבר משנה את כל הטיול.
כן, אני זוכר שעשינו משהו כמו 3 או 4 שעות, עם הרבה הרבה עצירות בבריכות קטנות וחמודות, שאתה משתכשך בפנים וסוחה, והיה כיף גדול, האמת היא אצלי אפילו הילדים, נתתי להם קצת לנהוג בקלאב קאר במקומות היותר מרוחקים. אז אם הילד מספיק גדול, ואני לא יודע, אני חושב שזה אסור לפי
השימוש. אסור, רן, זה אסור.
אבל במקומות קצת יותר מרוחקים, אני לא חושב שמישהו היה ממש
סביב. ממש נמלא, בדיוק. אז טוב, זה שלא ישמעו שם בעמק המעיין, שלחו לך כנס.
נכון, שלחו לך כנס.
אבל כן, זו חוויה, זה נחמד מאוד. שוב, יש, כמו שאמרת, יש את עין מודה ויש את נחל קיבוצים. יש המון מה לראות בפארק המעיינות. אני אמליץ על עין שוקק והשביל הרטוב. אז ככה, זה ממש, עין שוקק הוא מאוד קרוב יחסית לכניסה. מדובר על משהו כמו 1/4 שעה הליכה. שוב, אמרנו, אם מאוד מאוד חם, אז עדיף באמת לקחת את הקלאפקר, אבל אם לא, אנחנו הלכנו את זה גם ברגל, וזה בסדר, במיוחד שבסוף אתה מתרענן. זה מעיין עם בריכה יחסית גדולה, עמוקה, ויש סיכוי מאוד גדול שאתה תרגיש כאלה קצוצים, אז זה הפדיקור שאתה מקבל
מהדגים.
מהדגים.
אבל זה נשמע ממש מגניב ונחמד, אבל עכשיו שאנחנו, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, את הפרק הזה, יש סיפור של אחברת, שכל מה כותרות בעיתונים, נחלי הצפון, דיברו יותר על רמת הגולן ספציפית, הנושא הזה של אחברת רלוונטי גם לאין שוקק?
לא, הנושא של האחברת לא רלוונטי לעמק המעיינות ולעמק בית שאן בכלל, אבל אני חייבת לעצור רגע ולהגיד כמה מילים על הנושא של האחברת. תשמע רן, אני יודעת, אנחנו לא כל כך מודעים לזה, אבל אנחנו כבר 7 שנים בבצורת. 7 שנים שהמדינה בבצורת, אנחנו לא מרגישים כי יש מים מותפלים, אבל הטבע מרגיש ובהחלט מרגיש. כבר שנה שעברה ולפני שנתיים היו כבר התראות על מג'רסה, כבר, הזקי כבר נסגר כמה פעמים. אין פשוט זרים, אין פשוט
אין
מספיק.
זרימה בנחלים.
אין מספיק זרימה. עכשיו, זה מספיק שעדר פרות עובר, שוטה ועושה את צרכיו, ושאין מספיק זרימה, אז אתה פשוט מתרחץ בסוג של ביוב.
טבעי, אבל עדיין ביוב.
עדיין ביוב, וזה מן הסתם מביא גם מחלות. העניין הוא שאני חושבת שיש איזושהי בעיה בטיפול של המדינה, וגם שלנו, של המטיילים שלנו, בכל ההתייחסות שלנו לדבר הכי חשוב אולי היום.
אבל מה אפשר לעשות? בצורת, אין גשם, מה, נזרים מים לנחלים?
אז קודם כל אפשר להזרים מים לנחלים. אפשר אנחנו כמטיילים לשמור על הניקיון של הנחלים. בכלל, לקחת את זה כבר מ-2012, דרך אגב, הייתה תוכנית איך להרחיק את הפרות ולתת להם מה שנקרא שוקט, שהם יוכלו לשתות במרוחק. היו הרבה תוכניות, יש פה הרבה גם נושא של זלזול, של לקחת כמובן מאליו, יהיה בסדר הישראלי, מה שנקרא. מקורות המים זה משהו שהוא כל כך קריטי וחשוב פה במדינה, ויש מין תחושה הרבה פעמים מה שנקרא, זה הטבע וזה מה שקורה, וזה מאוד חבל, זה מאוד חבל שאנחנו יוצאים לטבע ונהיים חולים מזה. ויש פתרונות, יש פתרונות מאוד מאוד פשוטים, זה נורא עצוב שעכשיו אחרי שכל כך הרבה אנשים חלו, אז פתאום מתעוררים, אבל זה משהו שקצת מאפיין את המדינה שלנו נראה לי, ואני מקווה שעכשיו אולי ככה יהיה לזה איזשהו פתרון.
זה עוד דוגמה להשפעות של התחממות הגלובלית, שהן לא צפויות במידה מסוימת, גם אם אנחנו עם הבצורת, אנחנו יכולים להסתדר, טבע עדיין מקבל את
שלו. נכון, נכון. לסיכום פשוט נגיד, יאללה, שיגיע כבר הגשם.
שיגיע, כן. אז בואו נחזיר אותנו לאין שוקק.
אז אנחנו באין שוקק. עכשיו, אחרי ששכשכת והיית עם הילדים, וככה, מה שנקרא, עברת פדיקור, אז אתה תראה בקצה של המעיין, אי אפשר מאוד קשה לפספס את זה, יש שם פשוט שלט, שמוביל אותך לשביל הרטוב. השביל הרטוב גם נקרא שביל צביקה, לזכרו של סרן צביקה קפלן, שנפל בצוק איתן. השביל עצמו הוא מאוד מאוד ידידותי, גם ממש קטנטנים. זאת אומרת, זה שביל שעובר בין צמחייה, הוא מוצל. השביל עצמו זה ממש פלג מים רדוד, מה שנקרא גובה קרסול, אז גם הקטנטנים יכולים ללכת פה ממש ממש בקלות, ונורא נורא נהנים מזה.
משהו כזה שאפשר בסנדלים כזה
כן,
בכיף ללכת?
כן, ממש. כל אורך השביל המעולל הוא 300 מטר, עד שאתה מגיע לבריכה יותר גדולה, אבל לא ראוי, קצת בוצית כזאת, לא ממש ראויה לשכשור, במיוחד שיש לך את אין שוקק המאמם, אז לא ממש אטרקציה. וחוזרים באותה דרך מאוד ארוכה של 300 מטר בשביל רדוד, מושלם באמת לכל הגילאים, זאת אומרת, גם גדולים ייהנו מזה, אבל הקטנטנים לפעמים מאוד קשה למצוא להם איזשהו מסלולון כזה שהוא מתאים, זה המסלול. עכשיו, דיברנו קודם על החום של עמק בית שאן,
החום.
חום, כן, קיצוני הרבה פעמים, ומה שנקרא, אתה מגיע למצב שאתה רוצה מזגן ומהר. אז יש מקום שלא הרבה מכירים, שוב, הוא מאוד חמוד ומפתיע, שנקרא גן לאומי בית אלפא. מכירן?
שמעתי את השם, כי זה אזור עם המון היסטוריה מעניינת.
נכון, נכון, נכון. אז גן לאומי בית אלפא נמצא בקיבוץ חפציבה, וזה גן לאומי קטן. לא משהו שאנחנו רגילים ככה, נכנסים תמיד לגן לאומי, זה איזשהו מקום. לא, הוא מאוד קטן. למעשה זה בית כנסת, מתקופת התלמוד. שיש שם פסיפס מאוד מאוד מרשים בגדול. אז שני היתרונות המאוד גדולים, אחד, יש שם מזגן, שתיים, המקום, כמובן עומדים מעל הפסיפס, יש מין כזה מקום שעומדים מעל הפסיפס, ויש שם מופע אור קולי, נורא נורא נחמד, ככה אפילו משעשע, שגם פונה לילדים, ו...
קצת היסטוריה.
קצת היסטוריה, בדיוק.
בקטע יותר נעים.
בדיוק, קצת היסטוריה, ממש ממש נחמד, אז מה שנקרא, תקפצו לשם אם אתם באזור.
סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות. לכל אחד מאיתנו, לי, לכם, להורים, לסבא ולסבתא, יש סיפור אישי, אנושי ומרתק, עם רגעים נהדרים, רגעים קשים, הצלחות אדירות וכישלונות כואבים. זה לא רק ההיסטוריה האישית שלנו, זו גם ההיסטוריה המשפחתית, כזו שהיינו רוצים להעביר לדורות הבאים. בשביל זה אנחנו פה. אני וצוות עושים היסטוריה נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפודקאסט דוקומנטרי מרתק עם הפקה מושקעת ואיכותית בעברית וגם באנגלית, מתנה מכם לדורות הבאים. בקרו באתר שלנו familysounds.co.il. סיפור משפחתי. אוקיי, אז היינו באזור הצפוני, יורדים דרומה.
יורדים יותר דרומה, ונעבור לאזור המרכז, ופה ככה התלבטתי, אבל אני כן רוצה להמליץ על טיולי חוף. טיולי חוף אפשר באמת לטייל בכל עונה. פשוט נורא כיף. אני מאוד ממליצה תמיד ללכת לחוף בשעות אחר הצהריים, גם הרבה יותר נעים, גם לא צריך להימרח בקרם הגנה כבר שמתקרב הערב, וגם יש שקיעה. ואתה מרוויח גם את זה.
אז מה זה טיול חוף? הכוונה פשוט ללכת לאורך החוף ככה?
יש גם מסלולים. זאת אומרת, יש מסלול מאוד יפה בחוף דור. יש מסלול מאוד יפה בגן לאומי, חוף השרון ליד שפעים. יש מסלול מאוד יפה גם בפלמחים. אז באמת ככה חשבתי על איזה מהמסלולים להמליץ, אבל בסוף אני הולכת דווקא לחוף שהוא ככה יותר דרומי, שזה חוף אשקלון. שבחוף אשקלון יש שני דברים. אחד, יש טיילת מאוד יפה. לכל האינסטגרמים ולכל הצלמים, מי שלא היה עוד בטיילת אשקלון, יש שם תצפית שאתה פשוט רואה את כל קו החוף של ישראל. עד היום יש לי משם תמונות שאנשים מסרבים להאמין
זה
שזה...
זה גבוה כאילו?
כן,
חסים.
זה כמה גבוה. כמה גבוה אני לא יודעת, אבל...
עשרות מטרים כזה מעל
כן,
ה...
כן, יפה, כן, כן, כן. מכובד, ואז אתה פשוט רואה את כל קו החוף הצפוני, כנראה גם אני הייתי באיזה יום שהיה פשוט ראות מהממת, אז בלי שום קשר, הטיילת של אשקלון היא מקסימה, במיוחד, כמו שאמרתי, לצלמים. ויש גם את גן לאומי אשקלון. ובגן לאומי אשקלון, שוב, זה היה סוג של הפתעה מבחינתי, כי זה באמת גן לאומי שיש בו פשוט הכל. יש לך שם טיול בטבע, ועתיקות, והיסטוריה מרתקת, וחוף רחצה, ומקום לפיקניק מתשעות ושולחנות, ומקום למנגל, יש, הוא כמעט כולה, באמת, נגיש לעגלות, מאוד מאוד קל להסתובב שם, ואפילו יש בו חניון לילה לקמפינג. זאת אומרת, באמת מקום מאוד מומלץ לבקר בו, ורן, שאתה מגיע לשם, לאשקלון, אני יודעת שזה קצת רחוק בשבילך, אבל אם אתה ככה, בכל זאת מגיע, אז תבקר קודם כל בביצורי העיר הכנענית המשוחזרת, מקום מקסים, משם תלך לשביל המצוק. זה שביל שהולך לאורך כל המצוא, גם שם, תמונות נהדרות, לאינסטגרם, לסטורי.
זה המקום.
משם אתה מגיע לחוף רחצה, מהמם, באמת, מחוף רחצה לא גדול, אבל מאוד מאוד יפה. ואז תסיים בפיקניק, במתשעות. יש שם מתשעות, וליד המתשעות יש גם עתיקות, ושולחנות, והכל מסודר, והכל נגיש, ומאוד נוח.
אשקלון הייתה עיר חשובה מאוד אפילו, הייתה אומרת, בתקופה הכנענית הזו.
נכון.
כל האזור של הפלישתים והכנענים והישראלים שם.
נכון, וגם עשו שם שחזורים מאוד מאוד יפים ומושקעים, ואני ממליצה גם, אחרי שסיימת את הכל, ככה בדרך חזרה, תמשיך עם הרכב לחניון הסלע. ושם תמצא מין חוף בתולי כזה, ועתיקות של נמל קדום, וממש מהקיר אתה תראה מין עמודים שיוצאים, ככה זה איזושהי תזכורת לנמל שהיה שם, פשוט יפהפה. אז זה לגבי גן לאומי אשקלון, ואם אנחנו כבר באשקלון, אז בואו נדרים עוד קצת, ונגיע לבאר שבע.
באר שבע.
עכשיו לי יש מקום חם בלב לבאר שבע, למדתי שם את התואר הראשון, פגשתי שם את בעלי שיחיה, אבל באר שבע עברה מהפכה, מהפכה בשנים האחרונות, אתה לא יכול להגדיר את זה אחרת, היא לגמרי לגמרי שונה מאותה באר שבע שאני למדתי בה בתור סטודנטית. זה מקום אחר לגמרי, אני מגיעה לשם כל פעם מחדש, ואני פשוט, זה כל פעם להגיע לעיר אחרת, מרוב שהשינויים בהם כל כך תכופים, יש המון מה לראות ולעשות בבאר שבע.
פארק המדע, אחד המקומות הכי מפורסמים אני חושב.
ממש, את זה כמובן כולם מכירים, את פארק המדע ואת הלונדה, אבל בוא נעשה יום טיול, מה שנקרא רן, תרשום. אני ארגנת לך עכשיו יום טיול בבאר שבע, מה שנקרא מהבוקר עד הערב, אתה מוכן?
היד
רושמת, אז מתחילים. נתחיל בזה שלבאר שבע אפשר להגיע ברכבת. זה כאלה שלעצמו...
זה כבר בונוס רציני.
גם בונוס וגם חוויה לילדים. זאת אומרת, לא כל יום הם נוסעים ברכבת, אולי חלק כן, אבל הרוב לא. זה כבר חוויה נורא כיפית לילדים. ונתחיל במקום שאני לא בטוחה שכולם מכירים, וחבל. וזה באר אברהם. לא יודעת אם שמעת. מדובר על... שוב, אני באתי ללא ציפיות. אתה יודע, אמרתי, טוב, שמעתי, נראה נחמד, אבל בינינו, מה כבר יכול להיות כל כך מרתק בבאר שמייחסים לאברהם אבינו? כאילו, זה באר. אתה יודע, נחמד.
ממש באר.
באר, כן, באר. אתה אומר, בסדר, באר, אברהם אבינו, יש לו איזה סיפור נחמד, אבל אוקיי. הופתענו ובענק. זה אחד ממרכזי המבקרים... היותר מעניינים, מרתקים, גם מאוד חדשני, ומאוד מדבר לילדים. וכולנו, זאת אומרת, גם הילדים וגם המבוגרים, יצאנו ככה המומים.
מה יש בו?
אז נתחיל בזה שאברהם, אתה יודע, לילדים, זה אברהם אבינו, קודם כל מגיע איזשהו שחקן מחופש כזה, ועוברים בעצם את המסע שעבר אברהם אבינו, אני לא רוצה לגלות את כל, את כל מה שיש שם, ויש שם איזשהו...
אל תגיד את הסוף.
אני לא אגלה את הסוף, אבל יש שם, סרט תלת ממד מאוד מאוד יפה. ואפילו באיזשהו מקום מרגש, כי אברהם אבינו זה מה שנקרא אבי שלושת הדתות. והמסרים שמועברים שם הם מסרים מאוד מאוד חיוביים, מאוד נכונים. המסע שהוא עבר, אפילו אני למדתי כמה דברים שלא ידעתי על המסע של אברהם אבינו. ובסוף כמובן מבקרים גם בבאר, ואז פתאום... זה מדהים, זה שפתאום מסבירים לך משהו, ואתה רואה את כל הקונטקסט ההיסטורי, ואתה מבין את המסרים, ובעצם את אבי הדת המונותאיסטית בכלל.
פתאום הסיפור הזה מתחבר.
פתאום הבאר הזאת.
זה יותר בצורה טובה.
כן, פתאום אתה מתרגש לראות את הבאר. אתה פתאום מבין את גודל המעמד, כמו שאומרים. אז שני טיפים חשובים בנוגע למרכז המבקרים. אחד, שזה לא פתוח בשבת. אז מה שנקרא חול המועד סוכות, תתחילו לתכנן. שזה מועד פשוט נהדר לבוא ולבקר, וגם יש לתאם את הסיורים מראש.
זאת אומרת, להתקשר ולהזמין, כן. יש לו כרטיס מראש כאילו?
לא כרטיס, כן, אתה רק מזמין מקום ומשלם מקום. במקום. כן, כן, אין שום בעיה. זה מצחיק, כי בעלי הוא באר שבעי במקור. הוא אומר לי, תות, אני זוכר, זה היה איזה מקום מוזנח עם איזה גדר עלובה, שמראו, כן, כאן זה הבאר של אברהם, ואף אחד לא באמת זה, והיום זה פשוט מקום נפלא לבקר בו, אז מאוד מומלץ. ומשם אנחנו ממשיכים לנגב זו. עוד מקום
נגב
שהוא...
נגב זו.
זו. כן, עוד מקום שהוא הפתעה. אני זוכרת את הביקור הראשון שלי במקום, זה עוד היה בתקופת האוניברסיטה עם הפרח שלי, זאת אומרת, הייתי חונכת, חונכת פרח, עם הילדה החמודה שחנכתי אותה, וזכור לי גן חיות, בוא נגיד, צחיח, אפשר לקרוא לזה ככה, עם איזה כמה חיות מעולפות מהחום, מסתכלות עליי כזה בחצי עין, מהכלובים האומללים שלהם, באמת.
שואל את עצמך, מי המסכן?
מי המסכן פה?
מבקר או החיה?
כן, בדיוק. בוא נגיד, לא איזה מקום שהייתי ממליצה, רצה וממליצה עליו לאפליקציה, ידעתי שהגן חיות עבר איזשהו שיפוץ ושדרוג, אז אמרתי, בוא ננסה, ואמרנו הפתעה, אז באמת הפתעה. אז קודם כל הוא כבר לא צחיח. יש מדשאות ועצים ואגם קטן. החיות גם עצמם הועברו, מה שנקרא התקדמנו, הועברו לכלובים מרווחים יותר. יש מתחם פרפרים ומתחם זוחלים וחיות מדבריות, ובכלל אווירה כזאת מאוד נעימה ונגישה. אני יודעת שגם יש פעילויות הרבה פעמים בשבתות או בחגים, עם איזשהו, אתה יודע, אתה מקבל ככה כמו חפש את המטמון כזה, או איזשהו משימות שצריך לסמן וי, וללמוד על הילדים לומדים על החיות תוך כדי, משהו כזה נורא נחמד. וגם, הם כנראה, יש משהו מאוד חכם שהגן חיות הזה הבין, שאנשים קשה להם להימנע מהרגל המגונה הזה להכיל את החיות. הם לא מסוגלים להשתחרר מהדבר הזה, ולכן מה שנקרא הלכו עם הזרם, אתה מקבל איזושהי שקית קטנה עם אוכל שהוא מתאים לחיות, יש נקודות מסוימות של האכלה, אתה כאילו מחליק להם את ה... זה כמו דוגלי כזה, אתה מחליק להם את זה והם אוכלים, מה שנקרא מסודר, זה גם הרבה יותר כבוד לחיות, גם מונע את כל ה...
זה החלטה מאוד מעניינת מצדו של הגן חיות, כי היא לא אורתודוקסית, לא נותנים בדרך כלל.
בדרך
אני לא יודע אם
זה
בגלל שלא רוצים להרגיל את הציבור של כן להאכיל, או שגם האכלה לא מבוקרת כל הזמן, היא לא בריאה. אבל אולי זה הרע מבין שתי העולמות.
כנראה. כנראה. וגם, אתה יודע, יש פה איזשהו אינטראקס. זאת אומרת, הילדים, אין ספק שנורא מתלהבים מזה. החיות לדעתי נותנים להם דברים הרבה יותר טעימים באוכל הרגיל שלהם, וזה כזה, מה שנקרא, על הדרך אולי. והם גם רגילים. אני חושבת שאולי ברגע שהם עושים את זה יותר מסודר, ולא אנשים דוחפים להם את כל הבמבות וכל מיני דברים מזעזעים.
יש מקומות שעושים את זה, כן. נגיד, בגן החיות בקריית מוצקין, שהוא גן חיות ענק. גם כן הוא מאוד מרשים.
נכון.
הם עושים כל יום שבת, או אפילו גם במהלך השבוע, האכלות עם הקהל של הפילים, של הג'ירפות, בשביל הילדים זה מדהים, כאילו להכיל פיל בשביל ילד, האמת שגם כשאני אחד את הפיל, זה כאילו,
זה
חוויה מדהימה.
ממש.
יפה שגן החיות משכיל לצאת קצת מהשבלונה, זה יפה.
נכון, אין שם חיות כל כך גדולות כמו פילים וזה, אבל באמת מאוד 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 נחמד, אנחנו מאוד נהננו שם, ולסיום, אנחנו עדיין בבאר שבע, מותשים, בכל זאת עברנו כמה דברים, היינו אצל אברהם, היינו בגן חיות, קצת רעבים, ומחפשים איזשהו פארק. עכשיו, באמת, באר שבע, יש בה המון המון פארקים, ושווים במיוחד. זאת אומרת, יש את פארק באר שבע, יש את פארק מרמלד על יד, ליד תחנת הרכבת של האוניברסיטה. עכשיו, אני זוכרת את האזור הזה. הוא היה אזור מפחיד, אזור נטוש, שוב מלא בזבל, ולא רוצה להגיד במה עוד. והיום זה פארק יפהפה, מושקע מאוד, הוא גם ליד התחנת רכבת, אז ככה שלפעמים, אתה יודע, אתה מחכה או משהו וזה, תמיד אפשר לקפוץ לפארק, לשבת שם, להעביר את הזמן, באמת מאוד מאוד יפה, אבל אני רוצה להתמקד בפארק גם חדש, ואני חושבת שאחד היפים והמושקעים שהייתי בהם בארץ בכלל, שזה פארק הילדים, הוא נמצא לא רחוק מהלונדה, מה אני אגיד? פארק רחב ידיים, עם אגם וספינת פיראטים ומפל ומתקנים מטורפים שהילדים בחיים לא ראו. אתה יודע, יש כל מיני חידושים היום במתקנים של הגני שעשועים היום, זה ככה כל פעם אתה בעצמך מופתע איך הולכים לטפס על זה. זה כבר לא המגלשה והנדנדות, זה כבר נהיה הייטק.
היום זה כבר, כן, היום כן, זה קונסטרוקציות.
כן, בדיוק, קונסטרוקציות, פארקי חבלים וכאלה. בקיצור, אני חושבת שהאתגר המשמעותי של ההורים במקרה הזה, זה איך להוציא את הילדים מהפארק ומהמתקנים. אני ממליצה על שוחד. שוחד תמיד עובד, חברים. שוחד.
חינוכי.
זה, כן, זה חינוכי וזה תמיד עובד.
מגניב, אוקיי. אז בוא נסכם ככה את המקומות שהמלצת עליהם בפרק הזה. אמרנו מקומות שמתאימים קודם כל משפחות עם ילדים. ב-Easy Going Family, באפליקציה, תמצאו את כל הדרכים להגיע, גם מבחינת איך מגיעים דרכי הגעה, וגם את הנתונים על כל המקומות עצמם. והתחלנו בלדבר על פארק הסלעים בכיסרה, נכון? משם המשכנו דרום על עמק המעיינות. הזכרנו טיולי חופים, ספציפית אמרנו אשקלון, שלא יודעת שהיא כזו פנינה מדליקה, אז הנה יש לי סיבה לבקר. וסיימנו בבאר שבע, עיר שעברה מהפכה, אמרנו בשנים האחרונות. אז אם מעניין אתכם לטייל במקומות האלה ולראות עוד מקומות, איפה מוצאים את Easy Going Family?
Easy Going Family נמצאת גם באנדרואיד וגם באייפון, כמובן בחנויות, היא חינמית לחלוטין, שוב מאוד מאוד ידידותית למשתמש מה שנקרא, ובכלל אני עקב התחושה שלה מה שנקרא מצוקה לאן ללכת ומה לעשות, אז אנחנו החל מהפרקים הבאים של עושים טיול, אנחנו נוסיף פינה, שנקראת המלצות Easy Going Family, כל פעם אני אמליץ על מקום אחר, או שנעשה יום טיול כזה מדליק, כמו שעשינו בבאר שבע, ואז גם אפילו לא צריך לחשוב יותר מדי, אלא פשוט ללכת לפי הנקודות והיום שלך מוכן, אז ככה שיהיה עוד הזדמנות לשמוע המלצות.
תודה רבה לעינב לנדאו, תודה רבה לכם שהזנתם, אני מזכיר שכל הפרקים של עושים טיול, כולל הסיפורים המדהימים של האורחים שאנחנו מביאים פה, ככה לספר לנו על טיולים ברחבי העולם, נמצאים באתר שלנו, ranlevi.com, ובאפליקציה של עושים היסטוריה, באנדרואיד, חפשו עושים היסטוריה, בחנות האפליקציות של גוגל, אפשר להירשם לרשימת התפוצה, נכנסים לאתר, מוצאים את הקישור הבולט שם, הרשמו לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני, תקבלו עדכון בכל פעם שיוצא פרק חדש של עושים טיול. תודה רבה לעינב.
תודה.
תודה לכם שהזנתם. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.